שהיינו בעבר פסקה י"ז, שהמטרה של התחייה זו התרבות, התרבות הישראלית שצריכה להיווצר כאן. ראינו שהתרבות בנויה על שני עמודים, האהבה והאמונה. ראינו סדרה פסקאות שעסקו באהבה. אנחנו מגיעים היום לסיעה של סדרת פסקאות שעסקו באמונה. החל מסעיף כ"ו עסקנו באמונה, וראינו שהעניין של האמונה זה האמון, להאמין שאפשר לקדש את החומר, אפשר לגלות את הנשמה, יש אמון בגוף, אמון בטבע, אמון, כמו שראינו בסעיף למד ג', מאמין בחי עולמים וזורע, ומאמין בכוחות החיים, באמונה, צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת שהאמונה, שזה אחד המטרות של התרבות שמתחדשת בארץ ישראל וכאן, זה האמון, שהנה תסתכל, עם ישראל יש לו אמונה, מאמין, שהקדושה יכולה להתגלות בכל תחומי החיים, בכל כוחות החיים. וחלק מאוד מרכזי באמונה, באמון הזה בגוף, באמון בכוחות החיים, כמו שראינו בסעיף למד ג' ולמד ד', זה נושא של הטהרה. בסוף סעיף למד ד' הרב דיבר על כך, שאנחנו רוצים לגלות את החידוש הענק הזה של האמונה, נדרשת ודאי טהרה, שזה חלק מתהליך הגלות, היציאה מהגלות, מה שאומר הנביא יחזקאל, שכאשר עם ישראל מגיע לארץ, הוא נדרש להרבה הרבה טהרה. בש"ס סדר טהרות הוא סדר שעוסק המון בגוף, בטומאה, טומאה זה בגוף, מצורה וטומאת מת ובעל קרי ונידה וזווה, זה המון טומאות בגוף, וטומאת אוכלים וטומאת משקים, זה דברים גופניים, וכלים, הכל זה כלים, זה חפצים. זאת אומרת, סדר טהרות עוסק בגוף, בכלים החומריים, בבגדים, בחפצים, בעולם החומרי. זאת אומרת שהחידוש הגדול של הטהרה זה שהאדם שחי קדושה, הגוף והכלים והבגדים והכיסא ומה לא, הכל שותף לקדושה שלו. כשאדם רוצה לחיות חיי קדושה, אז צריך להיות בכל מישורי החיים. אם אדם כהן רוצה לאכול תרומה, רוצה לחיות, לאכול קדושה, תרומה זה קודש, הוא צריך לשים לב לטהרה בכל רבדי הגוף שלו. מה הוא נוגע, מה מצב הגוף שלו, האוכל שלו, הכלים, השולחן, הכיסא, הכל. זאת אומרת, ככל שהקדושה יותר נוכחת, צריך הרבה יותר לשים לב לטהרה. הטהרה זאת אומרת שלשתף, לגייס את כל המעגלים של החיים החומריים, שהם כולם יהיו שותפים. אחרת, אתה לא יכול לחיות חיי קדושה. היום אי אפשר לתת לכהן תרומה, למרות שיכול להיות שהוא תמיד חכם עצום, ועם שאיפות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אבל אין טהרה. כלומר, הגוף, הכלים, העולם החומרי לא מגויס, לא משותף. זאת אומרת, ככל שאנחנו רוצים שהקדושה יותר תחיה, תתגלה בכל התחומים, צריך יותר ויותר טהרה. טהרה זה בעצם לשתף, איך משתפים את הגוף, מערכות החיים, שהם יהיו יחד עם הקדושה. כמו שהרב כותב בסעיף למד ה', כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, שאתה רוצה שהקדושה תהיה בכל המציאות, לא רק במקום מאוד נשגב, שזה גלות, הגלות, הקדושה למעלה. אתה רוצה שתהיה גאולה? שהקדושה תתגלה בכל המציאות. שתהיה, שהקדושה תשפיע, השפעה רוחנית, מוסרית. זה נדרש טהרה יותר גדולה. צריך עכשיו הרבה טהרה. לדוגמה, חלק מחלום הגאולה שלנו זה בית המקדש. מה זה בית המקדש? מה חסר לנו? תלמד תורה, תתפלל, למה אתה צריך בית מקדש? באמת זה נכון, מבחינת רוחניות, אתה צריך בית מקדש בשביל רוחניות. אתה יכול ללמוד תורה, מה יותר טוב מלמוד תורה? אתה יכול להתפלל בדבקות עצמה, לעבוד על המידות, להתחזק ביראת שמיים, למה אתה צריך מקדש? עיקר המטרה של המקדש זה הרצון לשתף את הגוף. זה העיקר העניין של המקדש. המקדש וקודשיו הם רצון לכלול יחד, לא רק את הרוממות האצילות ההשכילה. זה לא, זה שאני לומד תורה אצילית, זה אני יודע, זה גם לא צריך מקדש בשביל זה. אלא החידוש של המקדש זה לחבר את תחתית טהרת הדם והבשר. שליבי ובשרי ירננו לאל חי. שגם כל כוחות החיים. ולכן במקדש יש רצון לשתף הכל. חושים וטעם וריח ודמיון, אומנות ויופי ושירה וגם דברים מאוד פיזיים, דם. הכל מתחבר. בית המקדש זה לא האירוע שהוא רק מופשט של לימוד תורה או תפילה. זה אירוע מאוד תוסס, עם המון מרכיב, המון אנשים וזה. כל מיני חלקים. כיוון שאתה רוצה שהקדושה תכלול עכשיו גם את השלבים האלו התחתיים, שאתה רוצה שהכל יהיה קשור לכללות, שהכל יהיה איגוד חי, הכל יהיה מערכת אחת חי, אתה רוצה שכל החיים שלך יהיו קדושים, אתה רוצה לאכול קודשים, אתה רוצה לאכול את הבשר הקודש, פה נדרשת טהרה מדויקת. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל סדר טהרות הוא נדרש בשביל המקדש וקודשיו. אם אדם לא רוצה לבוא לבית המקדש ולא רוצה לאכול קודשים, שלא יהיה טהור. אין חיוב להיות טהור. אדם רוצה להיות טהור, מותר לו. אין איסור להיות טמא. אבל אתה רוצה לבוא אל בית המקדש, יש בעיה. ללמוד תורה אין בעיה. אם אדם טמא ולומד תורה, בסדר גמור. מותר ללמוד תורה בטומאה. כי זה רק עולם הרוח. טוב, עולם הרוח. אבל אתה רוצה עכשיו לכלול גם את כל מרבדי החיים. זה בית מקדש. החידוש הקודש של בית מקדש, אתה רוצה גם שלא רק עולם הרוח. אתה רוצה שזה יחדור לכל התחומים של החיים, לגוף, לרגש, לזרמים הכי נמוכים, שהקדושה תתגלה שם, צריך הרבה טהרה וטהרה מדויקת. בית המקדש מדקדקים, ויש המון חומרות, חומר בקודש. כן, המון המון חומרות של טהרה דווקא בבית המקדש. מאוד מאוד מסובך להגיע לבית המקדש, מאוד מסובך להיות טהור, מאוד קשה. להיות ראוי למקדש וראוי לאכול קורבנות, מאוד מאוד קשה. כלומר, זה לא פשוט. למה? כי זה אתה רוצה עכשיו למשהו יומרני, אתה רוצה זה יפה, אתה רוצה שהקדושה תתגלה בכל תחומי החיים, זה לא פשוט. כן.
אפשר להסביר את המאשר של כל
העוסק
בתורת
התפקיד, כאילו. אז מה, הקדוש ברוך הוא בא, הוא אומר לך, כאילו אתה שם, אבל ודאי שזה לא באמת, בבחינה רוחנית אתה שם כאילו. אבל זה לא שאתה באמת חווה את זה, אתה לא חי את זה, אתה לא, עולם שלם של דמיון ורגש וגוף לא נמצא. זה גלות. אז כדי לנחם אותנו בגלות, אתה תשמע, אומנם אתה מצב גלותי, אבל כאילו. אנחנו הרבה דברים אומרים כאילו. אז זה רק זכר, זכר, זה מעין, זה לנחם אותנו בגלות. אבל ודאי שזה לא אותו דבר. ככה הרב כותב באורות התחייה. סעיף, היי. סעיף. כותב. בעמוד, בהוצאות הישונות זה עמוד נון זין. אני לא יודע בהוצאות החדשות, דיבור המתחיל לכן, מלאי חיים. אנחנו יש לנו זיכרונות. אבל מה הוא אומר? מצומקים נראים לנו את הדברים. עכשיו, כל מה שקשור למקדש וקודשה וארץ ישראל וכל הזה, זה מצומק. זה צורה דלה. אנחנו לא באמת עושים מעשרות ולא תרומות לכהן. אנחנו מבריחים, מפרישים, פודים את המעשר, אבל זה לא באמת. אנחנו לא אוכלים מעשר שני בירושלים. לא פודים. ואנחנו משלמים פרים שפתנו. במקום להביא פרים, אנחנו מתפללים. הוא אומר, הרב, זה לשפוך שיח במקום סדרים חיים. זה לא חי. זה לא קורבן. זה בלי הוד ובלי יפעה ובלי שירה וזמרה עוז בחברה שזה רק בבית המקדש יש לנו. זה מעט מאוד, יש לנו משהו מצומק, כך הוא כותב. זה זיכרונות. ולכן אנחנו באמת מלאי געגועים לעולם שבו יש המון אמונה. אמונה, שבאמונה בגוף, אמונה ברגשות, אמונה בדמיון, אמונה בדם, אמונה, זה נראה לנו בלתי נתפס. האדם בא לבית המקדש, רואה חבורת כהנים, יושבים בצד ואוכלים כמויות של בשר, מבשלים וצולים. בבית המקדש, בעזרה ממש ליד המזבח, כמויות של בשר. ומה זה אתם? זה חטאת. מישהו בו יביא ככם חטאת, הביא כבשה. טוב, צריך לאכול את הכבשה הזאת. טוב. זה כמות בשר עצומה. אוכלים המון. מה זה? מסתכלים על זה, זה לא נראה לנו רוחני כל כך. זה לא נראה לנו איזה אירוע. טוב, נחמד שאתם אוכלים בשר, אנחנו סיום, עושים סיום, זה נחמד. לא, זה מה שהם עושים, הקונים בית המקדש, אוכלים המון בשר. מה זה הדבר הזה? המון דם, המון המון דם. זה, כדי שזה יצלח, צריך המון טהרה. רק הטהרה מאפשרת לגייס את כל כוחות החיים האלו לאמונה הגדולה הזאת. כן, אנחנו סוגרים מעגל, האמונה מובילה לטהרה, השפעה עליונה לבדה. אם אנחנו נשארים רק בגלות, רק בלימוד תורה ותפילה, בלי לגשת על הגוף, מכוון אל הדעת, ומספיק לנו בגלות, לזה התפקיד, בתקווה שבזכות המעיין הזה, שאני תובל במעיין של התורה, זה יתאר אותי. אני לומד תורה וזה יקדש אותי. זה מצוין. זה גלות. ואז לא צריך כל כך פרטי טהרה. לא צריך להקפיד על טהרה בגלות. אנחנו לא אומרים, אדם בא לבית המדרש, הוא לא שואל, טבלתי, לא טבלתי, שקע, לא, נכנס לבית המדרש, פותח את העולם הלאה, ולומד, התורה מתארת אותו. כל דברי כאש נאום השם, אש אינו מקבל תומה, דברי התורה לא מקבלים תומה. אבל כשאנחנו לא מסתפקים בעולם הרוחני, אז פתאום אנחנו רוצים גם לשתף עוד עולמות, אבל פתאום אנחנו צריכים להבין שחייבים המון המון טהרה. הרב מביא דוגמה, שהוא יחזור עליה גם בסוף. החסידות האחרונה, תנועת הבעל שם טוב, פנתה אל הרגע של הדמיון. היא רצתה לחדש שהגיע הזמן הגאולה, ואנחנו מעיזים לשתף עוד חלקים בעבודת השם. לא רק את הלימוד השכלי, אלא הרבה רגש ודמיון. המסורת הרגילה של הגלות לא הכירה. יותר מרק שכל ומעשים. לימוד תורה ודקדוק במצוות. עולם שלם שהוא לא לימוד תורה והוא לא דקדוק במצוות. עולם שלם פיתחה חסידות. רגשות. שעתיים שרים ניגון. לא אומרים פסוק אחד. מילה אחת של תורה, כלום. תפילה, לא. אז מה עשית שעתיים? היה ניגוד. נו, ומה היה שם? סקיימתם זה מצווה? לא. נו, ביטול תורה. גם לא למדתם, גם לא התפללתם, גם לא קיימתם שום מצווה, משהו, איזה מעשה, כלום. אז מה עשיתם שעתיים? ניגונים. מה זה? זה לא בתרייג, איפה זה נכנס? זה חידוש, זה רגש. ומה היה שם? וואה, אתה לא יודע, היה שם, היינו באיזו התרגשות עצומה, והרגשנו, זה דמיונות. זה הכל דמיון. אין מעשה מסוים, אין לימוד עכשיו, לא? מה זה? זה עולם שלם שהחסידות פיתחה אותו. של המון מנהגים, והרבה הרבה דברים שהם לא כאלו. אני זוכר שפעם אחת הזמינו לשכונה שלנו, השכונה שלנו זה אנשים שהם לא חסידים. הם יהודים טובים, כולם באמת אנשים טובים, לא גדלו על פרקי החסידות. ואז אחד מהשכונה בתום לב, ממש בתום לב, הוא הזמין, אמר בוא נעשה איזה מוצאי שבת מלווה מלכה, הוא אמר שמעתי שיש איזה אחד, חסיד כזה, וזה אנשים קצת אווירה מלווה מלכה, כי הוא היה חתן תורה, אז הוא רצה ככה לשמח את כולם. באנו, כולם הגיעו, והוא בא, הוא היה חסיד, חושב חבד, והוא שר וניגן, ולא הוציא פסוק אחד מהפה. זאת אומרת, כל הלילה ניגונים, ניגונים כל הלילה, וגם הוא לא, גם ניגונים שיש להם מילים, שיש מילים שהם מתהילים, הוא לא אמר את המילים. שמתי לב לזה, הוא לא אמר אף פעם את המילים בתהילים, הכל רק ננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ שם. אנשים הסתכלו ככה, לא הבינו כלום. כי אנשים רגילים לשיר פסוקים. אנשים רגילים, נגיד פסוק. לשיר, מי יש חפץ חיים, לא יודע, לשיר איזה משהו. אז התוכן, המילים, אז המילים, טוב, יש לי מילים. יש עליי המילים, אנשים השתגעו. והוא הרגיש את זה, הבעל מנגן הזה, הוא הרגיש את זה, שאנשים לא נמצאים איתו. אף אחד לא קודם, הסתכלו עליו ככה, צד הנימוס, הסתכלו עליו, אף אחד לא הבין. זה העבודה שלי, זה עבודת השם שלי, הוא ניסה להסביר, ואף אחד לא הבין מה הוא רוצה. זהו, זה חסידות. אומר הרב, נכון, זה חידוש של הבעל שם טוב. רגש ודמיון. בשביל כך, כיוון שראה את זה הבעל שם טוב, הוא היה חייב לחזק הרבה, להעיר הרבה, במקביל את תביעת הטהרה. אם אתה נמצא בעולם של שכל, תורה או מעשים, אתה לא צריך כל כך הרבה טהרה, אתה מסודר. ונמצא בזה עולם לא מוגדר. רגשות, דמיון, מה זה? זה חוויות, זה תחושות, זה שותים, אוכלים, זה... מה קרה שם? צריך הרבה טהרה. כי אתה רוצה לגייס רבדים של החיים שהם לא, אין בהם הגדרה מדויקת הלכתית של תורה ומצוות. אז לכן החסידות הרבה עסקה בטהרה. טבילות, והכנה לנטילת ידיים, וכל מיני דברים של טהרה. מביא הרב דוגמה נוספת. לכתחילה בימי עזרא. עזרא עלה מבבל, הוא רצה לקשר את ישראל אל הקודש, כי העיקר בית שני זה היה המקדש. לא הייתה מדינה, לא הייתה ממלכה, לא היה צבא. מה היה בבית בשיבת ציון? בית מקדש, זה מה שיש. אז זה היה העיקר, בית המקדש. הוא רצה שכולם יחיו את תחושת המקדש. גם בצד התחתיתי, שזה היה האווירה שמיוחדת את בית שני. זה שיטה חינוכית. ולכן מה עשה עזרא? הוא הבליט את הטהרה. גזר עזרא גזרה, שמי שלא, שבא על קרי ולא טבל, לא יכול לברך ולא יכול להתפלל ולא יכול ללמוד תורה. זה גזרה שמופיעה במשניות, זה גזרה של עזרא, זה לא מדין תורה. אבל זה בטל, אנחנו יודעים שהחכמים ביטלו את הגזרה. ביטלו את גזרת עזרא, כי יצאנו לגלות. והגלות דידלה כוחות הרגשים והצורים. בגלות עם ישראל לא עסק בזה. אין לנו חיים, אין לנו מקדש, אין לנו, זה חלש, הרגש שלנו חלש, הדמיון שלנו חלש. בכלל, כל הצד הזה של גבורת החיים והעשייה הלאומית והאמנות, מה שקרה פה, אמנוחה אסתטית, כל הצד האומנותי, נחלש בגלות. מה עם ישראל, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בתורה, בשכל, או ובדילוג הרוחני, אני מדלג על הרבדים של הרגש והדמיון, מה עשים? זה הגלות. אין עיסוק ברגש הדמיון, אין, זה לא נושא בגלות. זה נקרא שכינתה בגלות. עשיתי כמה פעמים את המבדק הזה. דרך כלל עשיתי בכוונה אצל נשים, גם אצל גברים, אבל זה, אצל נשים זה מאוד מחדד. זה מאוד בולט מה זה נקרא שכינתה בגלותה. אם יש לכם שעה פנויה, בסדר? שלוש אפשרויות. או לשמוע שיעור, או לעזור לחבר, או להגיד תהילים בדבקות. מה הכי קשה? כולם אומרים את זה, גם נשים. זה נקרא שכינתה בגלותה. זה נקרא גלות. גלות זאת אומרת שהעולם הרגשי שלנו מנוון. מנוון. אנחנו מוכנים לשמוע שיעור, שכל, מוכנים לעזור לחבר. מה עשה? לחיות ברגש, קשה לנו. זה נקרא גלות. זה נקרא שכינה בגלות. זה נקרא חורבן בית המקדש. זה נקרא חורבן. שהרגש שלנו מנוון, הוא מת. ועל זה הבעל שם טוב ניסה להתמודד. הבעל שם טוב ניסה להקים את זה בחזרה. שיהודים יהיה להם קל, בטח, ברור, להגיד תהילים שעה בדבקות, בטח. זה מה שהוא ניסה. זה לא פשוט. אנחנו עדיין בית המקדש חרב. זאת אומרת, אנחנו עדיין הרבה הרבה מוטיבים גלותיים. באיזה מובן? הרגע שלנו לא כל כך עובד. כן. אני בכוונה אמרתי עבודה. לנגן זה לא עבודה. להגיד תהילים בהתרגשות, אפילו להתפלל שעה. בדבקות זה קשה. אנשים מעדיפים ללמוד שעה או לקיים מצוות שעה ולא להתפלל שעה. זה קשה. זה נקרא שנחרב בית המקדש. זה נקרא שאנחנו בגלות. השכינה בגלות. זה הצער. צער השכינה. זה מה שהוא כותב. השלבים הממוצעים, הרגש, הגוף נשאר פנוי. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. זה נפש החיים. נכון. זאת אומרת שאתה רואה אצל דוד שהשירים והזמירות זה דבר מאוד דומיננטי באישיות שלו, מאוד חזק. אנחנו לא, קשה לנו להיות שם. מה זה לשיר ולרקוד ואחרי כל שישה צעדים להקריב קורבנות? אנחנו לא מצליחים להבין מה זה. נכון. כן, אבל אנחנו, זה אפילו לא משה, אין לנו כוח לזה. אנחנו לא נדבר על זה עם מה שווה יותר, אין לנו כוח לזה, אין לנו כוח נפשי לזה בכלל, אין לנו רגש לזה, אנחנו מנוונים. אז לכן גם אין טהרה, כי הטהרה נצרכת לזה, יצאה דייקנות של הטהרה מכלל חובה, עם ישראל לא מקפיד על טהרה בגלות, נשאר קשור בציפייה אידיאלית, זה כשיבוא המשיח. או קדושה וחזות ליחידים. עד שבאה החסידות האחרונה של הבעל שם טוב, וחפצה לשוטלה בהמון. השם טוב רצה לחדש חידוש, שאפשר להשיב חזרה את הרגש. הנה, אתה תגיד תהילים בהתרגשות, וזה יהיה לך דבקות כמו מי שלומד, וכמו שנקיים מצוות, ואתה תשמח ותואב את זה. ואתה תגיד, ואתה ת... זה חידוש. לכן לא גם היה צריך הרבה טהרה. אומר הרב, יש כאן גרעין בריא, יש פה שאיפה. שאיפת... המקדש, שאיפת הגאולה. צריך הגבלה ופיתוח. פה הרב קצת מסביר את האגרה, את ההתנגדות. בא ההתנגדות, הוא אומר, רגע, קודם כל צריך הגבלה, צריך לדעת מה לא, זה לא כזה פשוט, כי רגש, רגש, אבל מה עם הלימוד? ומה עם הדקדוק במצוות? אולי אתה סתם באמת מדמיין דמיונות של הבל? יש הרבה עבודה, יש פה מה לפתח. זה יש פה עבודה, זה גרעין, יש מה לעשות. אומר הרב, זה ראוי להתגדל יחד עם תחיית האומה בארץ ישראל. זה מתאים לזה שעם ישראל הולך לארצו, והרב רצה לגייס מאוד את התנועה החסידית לציונות ולא הצליח. המתנגדים הגדולים ביותר לתנועה הציונית היו דווקא החסידים. הכי מתנגדים. והרב לא הבין, הוא התפלא על זה. הרב מאוד רצה, הוא שלח את הרב ציודה לגדולי האדמו"רים, ורצה לשתף אותם, עד רבה, תתחברו, זה בדיוק מתאים לכם. כי אתם רוצים שהיהדות זה לא רק בית מדרש, לימוד, אלא בחיים. באדם עובד השם בגוף שלו, ברגש שלו, בזיעה שלו, בדמיון. הנה, באמונה, אתם דיברתם על זה המון, לקדש את החומר, המון בתנועת החסידות עוסקים בזה. לקדש, לרומם את הגוף, את טהרה. הנה, ארץ ישראל, זה מקום של טהרה וקדושה. עד רבה, תבואו לארץ, תעבדו אותה, זה פה, זה ארץ הקודש, תבנו, תעשו חקלאות. הוא מאוד מאוד רצה לגייס את התנועה החסידית, בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצימון בריא מדעה קבועה מסוימת, לעברות את כל האומה ואת שור נשמתה בכל תכונות החיים שלו. זאת אומרת שאנחנו רוצים לחבר בין השאיפות הרוחניות, יחד עם הרצון של האומה לשוב לארצה, אפשר לחבר את זה. ושהתנועה החסידית תבוא עם סוגיית הטהרה, ועד רבה תבוא עם הטהרה. וזה ישפיע לברכה על התנועה הציונית. הרב מאוד רצה את זה, ולא הצליח. כן. נכון, זה מה שהרב התפלה. הרב מאוד מאוד התפלה על זה. הוא שלח שליחים, את הרב ציודה שלח המון לגדולי האדמו"רים, והוא לא הבין למה. אז אצל הגר"ז היה עניין של הזמן, זה הזמן עכשיו. הגיע הזמן, השלב הזה. והרב אמר, להפך, אתם תנועה חסידית, אתם עוד יותר רוצים. נו, אז קדימה. למה אתם המתנגדים הכי גדולים? זה גם עכשיו, אני כל הזמן מתפלא, כי הסגנון של התנועה החסידית הוא מאוד למצוא את ריבונו של עולם בתוך החיים. נו, זו פה. כן. זו שאלה עצומה, למה הם לא באו? עד עכשיו זו שאלה עצומה, שאני לא יודע לענות עליה, למה הם לא באו? גם עכשיו, הם לא משתתפים. הם הכי מתנגדים עכשיו, ויותר מהליטאים. הכי מתנגדים. כן.
זה לא קצת רוחני
חסידות? זאת אומרת, כן, אבל הבעל שם טוב זה לא היה הדגש שלו. הדגש של הבעל שם טוב היה שגם מישהו לא למדן, הוא לא למדן, יש לו רגשות. הוא חי חיים פשוטים, הוא לא יודע, הוא לא מבין כלום בלימוד, אבל הוא חי, יש לו דבקות. תראה, השם איתך. איפה? בתוך החיים שלך.
זה נראה לי דווקא חיצוני, זה עם הביטוס ועם כל ההזמנת.
אבל הבעל שם טוב רצה, הבעל שם טוב רצה לשתף את ההמון הרחב, כל הטענה שלו הייתה שהחמון, מה שכותב פה, שוטלה בהמון. זה הייתה החידוש של הבעל שם טוב. שההמון הרחב משתתף, ולא רק הלמדנים. בשביל זה הוא בא. מה? הביטול הכוונה שאתה כל כך, גם אם אתה לא למדן גדול, אבל כיוון שאתה מלא דבקות בריבונו של עולם, מלא טהרה, אז החיים הגשמיים שלך יכולים להתרומם. בגלל שאתה חי בטהרה, חי באהבת השם, אז הכל מצטרף. גם אם אתה לא שחלטן, גם אם אתה לא פלפלן ולא למדן. היו כמה, נכון, היו, נכון. נכון, ולכן הרב רצה שהם ימשיכו בדרכם, נכון.
הרב, תורת הבעל שם טוב מצליחה להתפשט הרבה, כי אנחנו מתקדמים את הארץ.
כן, כן, אבל הרב, למה זה לא מתחבר? הרב לא הבין למה זה לא מתחבר, כי הוא אמר, זה יכול להתחבר. כמו שמצאנו בתורה, כי תצא מחנה לא יביך, דווקא שיוצאים למחנה, הנה התוכחה לתורת החסידות. איפה התורה דורשת מאדם טהרה? דווקא הוא שיוצא למחנה, שיוצא לצבא, שם הוא צריך יותר טהרה. והמחנך הקדוש. זאת אומרת, דווקא במקום שהגבורה העממית, זה עם, כולם באים להילחם, זה לא בית מדרש עכשיו. מיד מוכרחת לבוא תגבור את הטהרה, כי אתה רוצה לגלות את ריבונו של עולם, השם אלוהיך, בקרב מחניך. בתוך מה? בתוך הקרב. בתוך משהו מאוד מאוד ארצי. אז יש הטהרה. זה מצוין, זה הנכון, זה הגישה, שככל שאנחנו רוצים שהאמונה תתגלה בחיים, צריך יותר טהרה. זה מכין בסיס למעמד חי אורגני, שהקדושה מתגלה בצורה אורגנית, בכל קדושות, בכל צדי החיים, לא רק בתוך בית המדרש. זה כולל את התחייה כולה, מראשית ההפשטה העליונה, מהעולם התורני, הלמדני, עד למטה, עליזת החיים, שמחת החיים, והמלחמה, רעם גבורתם. ונתתי צבי בארץ החיים. צבי זה טהרה, ארץ ישראל טהורה, דווקא בארץ החיים. אז אדרבה. זאת שאלה שנשארה קושייה גדולה. יש כל מיני תירוצים, אבל זאת שאלה. לא, אתה רואה בכתבי החסידות שזה לא קשור לחילונות, שזה לא, לא מצד החילונות, זה עניין עקרוני שהגאולה זה דבר שהוא לא מעשה ידי אדם, שזה לא מעשה אנושי. הגאולה זה משהו שהוא חייב להיות פלאי, נשגב, ולכן זה לא מתאים, זה לא הגאולה עכשיו. מה? כן, אבל זה מעשה אנושי, מעשה בני אדם, ולכן זה לא גאולה. זה גלות. גלות זה שבני אדם עושים דברים. גאולה זה שהקדוש ברוך הוא בא ועושה את הכל. וזה מוזר, כי לכאורה כל הטענה של החסידות הייתה שתסתכל, ובתוך המעשים שלך הקדוש ברוך הוא נמצא. בתוך המעשים שלך, בתוך החיים שלך. אז למה אתה, פתאום פה אומר לא, פתאום כלום? זה רק השם יעשה. לא הבנתי את זה.
אבל
אני רוצה
שגם עלינו
מותר
ללמוד יותר חסידות ויותר
טהרה. יותר טהרה, זה העיקר הטהרה. הטהרה זה מה שחשוב.
כשאנחנו לומדים חסידות, אז מה
הדגשים
שאנחנו
צריכים
לקחת?
אני חושב שזה השאלה, מה זה ללמוד חסידות בדיוק? ללמוד חסידות זה ללמוד אהבה. איך אהבה לעם ישראל, אהבה לארץ ישראל, אהבה לכלל ישראל, לראות את השכינה, לראות את שגחת השם, לראות את האמונה, אמון, להאמין בגוף, להאמין בחיים. בוודאי, זה העיקר.
יש כאלה שיותר כן
הלכו
איתנו?
היו פה ושם אדמו"רים שכתבו, אבל כזרמים לא. היו אדמו"רים בודדים, אבל לא, לא כזרמים. וזה מוזר בפלא, אני לא יודע למה. בתשין למד דלת מלחמת יום הכיפורים, צבא הגנה לישראל באופן מדהים, מדהים, ממצב של כמעט תבוסה תוך זמן קצר מאוד מיום הכיפורים, בשמחת תורה, כלומר די מהר עבר מהגנה למתקפה, ולא רק שגירש את הסורים מרמת הגולן בקרבי גבורה, קרבות גבורה, אלא צהל התחיל לדהור לכיוון דמשק. ממש. הטנקים והתותחים של צהל כבר אימו על דמשק. וחיל האוויר כבר תקף את דמשק. והרב מלובביץ' נותן שיחה ואומר, כתוב שלעתיד לבוא נגיע עד דמשק. אז הוא אומר, כן. אנחנו בגלות, אנחנו עמוק עמוק בגלות, אנחנו בחשכת הגלות. אלא שכמו שיהודי ביום שישי בבוקר תואם קצת את החמין של שבת, כי זה כתוב במגן אברהם, לטעום קצת את החמין של שבת, לראות מה הולך להיות בשבת, ככה לאורך את החשק, אז בתוך הגלות הקדוש ברוך הוא נותן לנו לטעום מה יהיה בגאולה. אז הוא מביא לנו את הצהל מגיע לאיים על דמשק, לא כי זה גאולה עכשיו, אנחנו בחשכת הגלות, אבל זה טעימה לטעום מה יהיה בגאולה. הגאולה
זה מלמעלה.
נכון, הכל מלמעלה. אז זה לא גאול, עכשיו זה גלות, כי תסתכל, זה צהל עושה את זה, זה גלות. אבל בגאולה זה הקדוש ברוך הוא יעשה, ומה שעכשיו זה טעימה. שזה ענקי ענקים, זה ענקי, זה אנשים קדושי עליון. ואתה אומר, למה ככה? למה לא אגיד, הנה, תסתכל, תראה את הקדוש ברוך הוא פה, בא לגאול את עם ישראל. כן, אבל אמר על בן יצחק לא עוסק בשאלה הזאת, אם זה מעשה ידי אדם או לא. הוא אומר הוא מדבר על העניין שהגאולה זה תהליך רוחני. על התהליך הרוחני שעם ישראל הולך לעבור. הוא לא עוסק כל כך בשאלה המעשית של הגאולה, בן יצחק. אלא רק בשאלה הרוחנית של הגאולה. על מה דרוח. אבל מה, זה לא גאולה? וגם עכשיו, אותו דבר. כן.
אתה יכול
לתת
בשנקב הרבה
טעם
על התקופה העכשווית,
כאילו,
על
איראן, כאילו,
על
ההתקדמות
של הגאולה.
אני לא מבין בהתקדמות של הגאולה, אבל אתה רואה שהנביאים, מה שהנביאים אמרו קורה. הנביאים אמרו, וזה קורה, מה שהנביאים הבטיחו. מה, זה לא גאולה? זה לא מדהים? זה לא תדמה? זה לא דבר מדהים מה שקורה?